שלום וברכה. אנחנו, אם אתם זוכרים, באמצע הלימודים על שתיים אוחזים בטלית, בפעם שעברה אנחנו ראינו מימד החומרי, כלכלי, כספי של הנושא הזה של שתיים אוחזים בטלית, ואמרנו שהמהות של זה, הדבר הרוחני שעומד מאחורי הסוגיה הזאת, אנחנו נראה את זה בפעם הבאה, והנה הפעם הבאה הגיעה, ואנחנו היום, בעזרת השם, נעסוק בזה. אז תסתכלו אצלכם במקור מספר אחת, אנחנו נחזור, נזכיר את הגמרא שכולם ודאי מכירים את זה בעל פה. שתיים אוחזים בטלית, זה אומר אני מצאתיה, זה אומר אני מצאתיה, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי. זה ישבה שאינו בה פחות מחציה, וזה ישבה שאינו בו פחות מחציה, ויחלוקו. וישר אנחנו שמים לב שיש כאן מילה טלית. טלית זה לא דבר טכני. זאת אומרת, היה אפשר להגיד מילה אחרת, היה אפשר להגיד כלי, חפץ. גמרא לא סתם אומרת מילים. הייתה אולי משהו אחר. שתיים אוחזים בתיק, שתיים אוחזים בנעל, בקד, משהו. למה טלית דווקא? אז אנחנו אומרים סתם, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, והגישה ברורה שלנו שאין בתורה סתם. אין סתם. ואכן, אתם רואים שכשהלכה מדברת על שתיים אוחזים בטלית, על נושא הזה, אז בכל מקום, גם בשולחן ערוך, גם בטור, גם כל הדיונים, מאירי, כולם, כשהם מדברים על זה, הם אומרים על כלי, כמו שאצלכם פה במקור שתיים, רמב"ם אומר, שניים שהיו אוחזים בכלי אחד. זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, זה כל אחד משניהם נשבע בנקודת חפץ שאין בו פחות פחות מחצי וחלוקו, כן? זאת אומרת, אותו עיקרון, אבל פה הרמב"ם אומר כלי, וזה בכל מקום, ככה, זה חוזר. אז ברגע שאנחנו רואים שיש פה איזושהי חריגה, שחז"ל משתמשים במילה לא כלי ולא חפץ ולא משהו אחר, אלא טלית, זה אומר דרשני, כן? זה אומר שיש משהו שמסתתר מאחורי מילה הזאת טלית. ואנחנו ננסה היום לברר מה מסתתר שם מאחורי המונח הזה. טוב, אני כבר בירכתי על זה. ובכן, המהר"ל אומר שמונח הזה, טלית, זה סמל של לוחות הברית. כיוון שטלית כולל בתוכה את כל תרי"ג מצוות, כל התורה כולה, וכמו שחז"ל אומרים, ואז בעצם טלית זה סמל של תורה, שהשם נותן תורה לעם ישראל, וככה זה נקרא טלית. תסתכלו אצלכם במקור שלוש, מביא שם משמואל את דעתו של מהר"ל בנושא הזה, אומר ככה, באותה עת היו הלוחות טפחיים ביד הקדוש ברוך הוא וטפחיים ביד משה, וטפחיים מפרישים בין יד ליד, כמו שכתוב במדרש רבה, שאז הייתה תכלית דביקות משה וקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, ברגע הזה שהם מחזיקים שתיים בטלית, זה שיא הדביקות בין קדוש ברוך הוא ובין משה, שהוא נציג של כנסת ישראל. וכמו שכתוב, כמו שכותב מהר"ל בספר תפארת ישראל, שהוא כדין שניים אוחזין בטלית, שזה נוטה עד שידו מגב, וזה נוטה עד שידו מגב, והשאר חולקין בשווה. וכביכול שהקדוש ברוך הוא ומשה רבנו היו שותפים בהם. והיה למשה רבנו עליו השלום תכלית הדביקות והחיבור בהשם יתברך. זאת אומרת, אנחנו קולטים בדרך כלל שתיים אוחזים בטלית בצורה כזו שהם בעימות, נכון? הם מתווכחים, זה שלי, זה שלי. פה הוא אומר, ברגע שהם מחזיקים את הטלית, וזה באמת ככה, מי שזוכר את הגמרא שם במקום, אז גמרא אומר שזה, הם הופכים ברגע הזה להיות לשותפים מבחינה דינית, מבחינה הלכתית. הם נהיים שותפים, ולכן הם חולקים אחר כך כל אחד. אז מהר"ל אומר פה, הם כאילו, זה רגע השיא של הדביקות, של השותפות, של הקדוש ברוך הוא ומשה רבנו באמצעות הטלית הזאת. והטלית פה זה תורה. יש אפשרות, יש הסברים אחרים, יש פירושים אחרים, למשל שתיים אוחזים בטלית, הטלית זה הנשמתו של האדם. ואצל אנשים בינוניים יש יצר הרע, יצר הטוב, והם רוצים, כל אחד מושכים את הנשמה שלו לכאן ולכאן, או יש אחרי שהוא נפטר מן העולם, אז יש מלאך טוב ומלאך רע, שהם רוצים, זה אומר, זה שלי, זה, וזה אומר, זה שלי, ובסופו של דבר הם קוראים אותו לגזרים וכל זה, כאילו, כל ההסברים זה ההסברים שמתייחסים פה לצד הנשמתי. תסתכלו לסכם במקור 4, אומר פה ספר תולדות, תולדות יוסף, יעקב יוסף, שזה הרב יעקב יוסף מפולונה, פולנוי, הוא תלמיד של בעל שם טוב. זה עניין התחלה במסכת בבא מציע, מה שאנחנו, שניים אוחזים בטלית, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, כך הוא מסביר עכשיו רב יעקב יוסף, כי הבינוני שיש לו מחצה זכויות ומחצה אבונות, מצד הזכויות נעשה לו טלית לבוש שנקרא חלוקה דרבנן, ומצד האבונות נעשה לו טלית שנקרא בגדים צועים. אם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו פעם שעברה על צד הזה שהניתוק מכנסת ישראל, ניתוק מהכלליות, הופך אותך להיות כאילו לבוש בגדים צועים. וכל אחד בין מצד הקדושה ומצד הקליפה, יש לו אחיזה בו. וזה מצד הטלית של הקליפה, וזה מצד הקדושה. לכן יחלוקו, כן? זאת אומרת, יש כאן, יש הרבה הסברים. יכול להיות תורה, יכול להיות נשמה, יכול להיות שזה אדם עצמו, כמו שמסביר רבי לייבל אי איגר, שהוא נכדו של רבי עקיבא איגר, הוא תלמידו של רבי מקוצק. הוא ככה מסביר את מה זה בעצם שתיים אוחזים בטלית, אז הוא אומר בספר שלו, אבני זיכרון, הוא אומר שזה אדם עצמו. יש בו פן עליון, פן אלוקי, פן בהמי, ואז יש מין עימות כזה ביניהם, והם רוצים כאילו לחלק אותו לחתיכות. אני חושב שמה שמשותף לכל הגוונים שאנחנו עכשיו ראינו, זה שבכל מצב יש כאן איזושהי שאלה של דואליות. כן, יש כאן משהו, אחדות מסוימת, מה שאנחנו קוראים אדם. אנחנו אומרים, באדם יש גוף ונשמה. והרבה פעמים אנחנו מזהים את האדם עם נשמתו. או אדם, יש כאלה שמזהים אותו עם גופו, כאילו צד המטריאליסטי. אבל אדם הוא כנראה מפגש של שתי כוחות שנמצאים בו. זאת אומרת, זאת טעות לחשוב שאדם הוא משהו אחד. עצם המפגש בין גוף ונשמה, זה נקרא אדם. זאת אומרת, אנחנו, קשה לנו לפעמים לחשוב שמה שאנחנו קולטים זה מפגש, זה ההתאחדות. וככה גם, אני חושב שזה גם מהות של האדם. הוא לא נקרא אדם כשלעצמו. מהות של האדם זה הדואליות, זה המפגש בין שתי כוחות. נגיד, כמו שאומר את זה רבי אליעזר, אצלכם במקור 5, הוא אומר, אדם ללא אישה לא נקרא אדם, למשל. כן? יש מקום אחר כתוב, אישה ללא איש לא נקראת אדם. נתאמר אלעזר, כל אדם שאין לו אישה אינו אדם, שנאמר זכר ונקבה אברהם ויקרא את שמם אדם. זאת אומרת, המפגש הזה הוא נקרא תלית, או כמו שכותב על זה רבי עקיבא, זכו שכינה ביניהם, כן? ואם לא, אז יחלוקו, זאת אומרת, אש אכולתם, זאת אומרת, אש אוכלת אותם. זאת אומרת, הנקודה כאן העיקרית זה שאנחנו אנחנו תמיד רואים שיש מין אחדות של הפכים, בין שזה משה רבינו וקדוש ברוך הוא שם כביכול, כן, כמו שני הפכים, או גוף ונשמה, צד הצדיקות או צד הרשות שבנו, כאילו כל הדברים זה אחדות של הפכים, יש תמיד השתיים הללו. וישנם, אפשר להגיד בגדול, יש שני סוגים של אחדות. יש אחדות, הייתי קורא לזה מקשתית, מונוליטית, זאת אומרת, אחדות של דבר אחד, כמו אבן אחת, מים אחת, נעל אחת, כל דבר, יש כאילו איזשהו דבר אחד. אבל יש אחדות שהיא בפילוסופיה, הדבר הזה נקרא אחדות דיאלקטית, שהיא מתכוונת, כאילו שזה מדבר על האחדות מורכבת. אולי, אתם יודעים מה, אולי אני כן, אם יש אפשרות לצייר משהו על הלוח, אני אשמח אם יש אפשרות לסדר את זה, אני אצייר פה איזשהו עיקרון. אז האחדות המורכבת היא כמו, היא מדברת על המפגש בין שני הפכים. כן, זה כמו נגיד תורה. תורה זה ביטוי לאחדות מורכבת. כי יש תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ואנחנו לא יודעים כביכול איזה מהם הוא העיקרי. וכל אחד בפני עצמו הוא חסר משמעות. זאת אומרת, תורה שבכתב, כמו שאנחנו פעם דיברנו כמה פעמים, תורה שבכתב שללא תורה שבעל פה, היא חסרת משמעות. כמו שאומר, באופן עקרוני, כן? כמו שאומר על זה, אנחנו יודעים, רמב״ם פוסק להלכה שאפיקורס שכתב ספר תורה, הספר הזה צריך לשרוף. זאת אומרת, למרות שהוא כתב ממש, כולו, כן? ואותו דבר גם, תורה שבעל פה, ללא תורה שבכתב, זה דבר שהוא חסר משמעות. תורה זה דבר אחד, הוא מופיע בשתי פרצופים. ואותו דבר גם, כל דבר עליון, כל מה שאנחנו מכירים, כל הדברים הכי נשגבים, הם תמיד בעצם התפצלות של הדבר אחד. אולי אפשר לצייר את זה בצורה כזאת. אם יש, נגיד, כאן, לפנינו יש מופיע איזשהו אידיאל, שאנחנו לא יודעים בדיוק מהו. הוא עליון, נשגב, אין לנו מושג מה זה, אבל הוא מתגלה במציאות שלנו בשתי פרצופים, בשני מימדים, במימד שאפשר לקרוא את זה תורה שבעל פה, ויש תורה שבכתב. כן, זאת אומרת, התורה האידיאלית, לא רואים, זה נקרא התורה. התורה האידיאלית מופיעה בשתי גוונים. אותו דבר גם כל המונחים, כל המימדים עליונים, ככה הם מופיעים. תסתכלו אצלכם במקור 5, מסביר את זה הרב קוק ככה. כל המתעורר בעולם מדור דורים עד אחרית, הכל הוא חלקי שאיפות וחלקי עקרות. כל מה שאתם קולטים, ספר, היו לנו הרבה שיעורים על זה, ספר, מיקרופון, שעון, כובע, נעל, ענן, מפל מים, פרפר, כל מה שאנחנו קולטים, זה רק חלק של משהו אחר. זה חלק של גוון, של משהו נוסף. הוא לא דבר בפני עצמו. שהולכות ומצטרפות ליצירה שלמה. כן, דברים אחר הולכים והופכים לדבר שלם, ליצירה שלמה. עד שלא באה הצורה המשלימה, המכנסת את הכל אל שלימותה, יש בהם טוב ורע. מה שאנחנו מכירים, שבעולם שלנו מחולק, טוב ורע, אור וחושך, קודש וחול, ישראל ועמים, כל מה שאנחנו מכירים, זה הכל חלקים, חלקים, הכל ניגודים, הפכים, אבל כל זה, החלוקה הזאת קיימת, עד שאנחנו קולטים באמת. זה רק בתפיסה המצומצמת יש חלוקה בין טוב ורע. אמת ושקר, תומה וטהרה, קודש וחול. אבל כשיופיע אור של ההתאחדות הכוללת שיהיה מבורר, כל אלה השאיפות וחלקי הכרות, למה הן באות? אז הכל יוכר לטוב. זאת אומרת, לא תהיה חלוקה בין טוב ורע. כשתפיסה שלנו תתעלה, תהיה במדרגה גבוהה, לא יהיה קודש וחול, אלא הכל יהיה דבר אחד שנקרא קודש הקודשים. לא יהיה אמת ושקר, כי גם הדברים השקריים הם יהיו חלק אינטגרלי של האמת. זאת אומרת, כל מה שאנחנו היום חיים בדואליות ומחלקים בין טומאה וטהרה, זה רק בגלל תפיסה מצומצמת שלנו. אבל אם אנחנו, כמו שאומר הרב, עוד פעם, בואו נקרא את בחמש א', שתי שורות אחרונות. אבל כשיופיע האור של ההתאחדות הכוללת שיהיה מבורר כל אלי ושאיפות וחלקי ההכרות, למה הן באות? אז הכל יוכר לטוב, לאמת, לטהרה, לקדושה. עולם שכולו שבת, שכולו טוב. הביטוי הזה, עולם שכולו שבת, זה לא מקרי. כאילו, בעצם שם הזה שבת, מונח, מה שאנחנו אומרים, שבת, זה כאילו סמל של העולם האחדות. זה נקרא בלשון חז"ל, אלמא דייחודא. אנחנו פעם דיברנו על זה, אם אתם זוכרים, אלמא דפירודא, ויש אלמא דייחודא. אז אנחנו חיים בתפיסה שלנו, אנחנו קוראים לדבר הזה אלמא דפירודא. אבל במציאות העליונה, מציאות מיוחדת, אלמא דייחודא, אין חלוקה בין טוב ורע. כי הכל הוא טוב מאוד. אין חלוקה בין קודש וחול, כי הכל הוא קודש הקודשים. ולכן כשאנחנו עושים במוצאי שבת הבדלה, אנחנו כאילו נכנסים לעולם של פירודים. זה בעצם משמעות של הבדלה שאנחנו עושים במוצאי שבת. כל השבת אנחנו חיים בתפיסה אחדותית שהכל לך. כשנכנסת השבוע חדש, אז אנחנו אומרים, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי מעשה. אבל לפני שהייתה הבדלה, כן, לפני, בשבת עצמה, כל הדברים הללו שאנחנו מבדילים אותם, זה בעצם מה שאנחנו עושים פה. זאת ההבדלה שאנחנו עושים, בין קודש לחול, כן, פה זה הקודש, פה זה חול, פה זה אור, פה זה חושך, כן וכולי, כן? נקרא ככה, נכתוב את זה. חושך, כותבים אחרת? לא, עם וו, נכון? כאילו וו זה הכוונה שכתב חסר. כן, ואותו דבר גם בין ישראל לעמים. בין יום השביעי לששת ימי המעשה. כל התפיסה הזאת, זה הכל פירודים. אז כשאנחנו מדברים ששתיים אוחזים בטלית, בעצם זה הטלית. על הטלית הזאת אנחנו מדברים. זאת אומרת, איפה שכאן יש סימן שאלה, כי, למה סימן שאלה? כי זה דבר נעלה, נשגב, אין לנו מושג מה זה טוב מאוד שהוא כולל בתוכו את הרע. אנחנו לא יכולים להקל את הדבר הזה, לכן אנחנו עדיין בעלמא דפירודא. אבל הרעיון זה שבאחדות העליונה, שהיא נקראת טלית, היא מוחזקת על ידי שתיים. אז כששתיים מוחזים בטלית, זה בעצם מדובר פה על המודל של של האחדות המתחלקת. רק בגלל שהם נמצאים עכשיו באימות, אז יחלוקו, אז יש פה איזושהי בעיה, אז אנחנו... אבל זה רק, כאילו, זה בדיעבד, זה לא לכתחילה. אז זה, זאת המשמעות של שתיים אוחזים בטלית ברובד מסוים. אבל, הרגע עכשיו, אבל יש רובד יותר עמוק. הייתי אומר, פירוש עיקרי, מה זה שתיים אוחזים בטלית. ואותו עדיין אנחנו לא אמרנו, מה זה, אני חושב שזאת הכוונה יותר פנימית. ואת זה אנחנו בעזרת השם נראה בשיעור הבא.